הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
שישתמשו בחומר שאני אענה לכפור עוד יותר. מה לי ולצרה הזו? למה לי להיות חס ושלום שותף לדבר עבירה? למה לי חס ושלום להיות שותף לכפירה של יהודי ששקוע בתהום של הכפירה, להוסיף לו עוד סנטימטר לשקוע פנימה? למה אני צריך לקחת על עצמי את העול הזה? יפה שתיקה לחכמים. אם אני אשתוק לו, לא קרה כלום. אם אני אענה לו, אני אגרור אותו לוויכוח. ואלה דברים מיותרים. אלה דברים שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, מצווים על ידי רבותינו, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, אפיקורוס ישראל, כל שכן תפקר תפה. צריך להיזהר. זאת אומרת, בא אליי מישהו ואומר לי שהוא נולד מקוף, יערב לו. אם הוא יבקש, אני אשים אותו גם בגן החיות. אבל אני, ברוך השם, יציר כפיו של הבורא, וזה מחייב אותי. בצלם אלוהים עשה את האדם. רבותינו מלמדים, כשבא הקדוש ברוך הוא להתייעץ עם המלאכים, נעשה אדם בדמותנו, התחיל ביניהם ויכוח. מה היה הוויכוח? המדרשים מביאים כל מיני סוגים של ויכוחים. אחד הדוגמאות שמביאה לנו הדרשה למילת נעשה, היו מתווכחים ביניהם המלאכים. הללו אומרים, ייצר אותו הקדוש ברוך הוא כמו בהמה חיה ועוף. כולו יהיה גשמיות, כולו יהיה מהעפר. הללו אומרים, ייצר אותו כמו שהוא מייצר את המלאכים. כולו רוחניות, שלא יזדקק לא למאכל ולא למשקה, שלא יזדקק לשום דבר שהוא לקיום המין האנושי. המין האנושי יקוים ברוחניות, על פי מאמרו של הקדוש ברוך הוא. בעודם מתווכחים זה עם זה, נעשה אדם. באו שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה זה נעשה אדם? אמר להם, שמעתי בכל שניכם, חציו מהתחתונים, חציו מהעליונים. הוא גם רוחני וגם גשמי. דבר שאי אפשר להבין אותו. שאם יסתם אחד מהם, או ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. זהו בלון מלא אוויר. זה הגוף של האדם. ואיך האוויר לא בורח? כולו עשוי נקבים נקבים, חלולים חלולים, פלאי בריאה, פלא גדול. אם הגוף כל כך חשוב, אדם אכל וטחן ברוך השם כמו מיקסר 90 שנה, הפריש ברוך השם הרבה זבל במשך 90 שנה, הייתי מצפה שיחיה לנצח. אם האוכל הוא המקיים, הייתי מצפה שיחיה לנצח. אלא ודאי שהרוחניות היא המקיימת. אם הרוחניות מקיימת, למה אם אדם מפסיק לאכול הוא מת? למה אם אדם מפסיק לאכול הרוחניות נעלמת? ללמדנו בינה ודעת, שאם האדם רוצה להתקיים, הוא חייב לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, חציו מהתחתונים, חציו מהעליונים. אי אפשר לומר שהבריאה תתנהל מאליה. אף אחד לא יכול לחכות את ההתנהגות של משה רבנו, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, וגם בוודאי הוא לא ישן. אם הוא לא ישן 3 ימים, סימן שהוא בדרגה על אנושית, שהרי הגמרא אומרת, מכין אותו וישן לאלתר, אי אפשר בלי לישון 3 ימים. האדם מורכב מיצירה מופלאה. וכל מי שיתבונן מעט ביצירה של הקדוש ברוך הוא, נסתכל רק על גופו של האדם, מבשרי אחזה אלוה, כמה מכונות משוכללות יש בכל גוף וגוף. אני לא מדבר על האוזניים, על העיניים, על הלב, כל עבר בפני עצמו, אלא המורכבות של כולם ביחד, איך התזמון של כל אחד שמשלים את השני. רק זה, בימים האלה התחלנו, ברוך השם, לומר, משיב הרוח ומוריד הגשם. זאת לא בקשה. זהו שיר שבח לבורא עולם. הגמרא קורא לזה, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. מה כאן הגבורה? זה שאני פותח את הברכה, אתה הגיבור לעולם, השם, מחיי מתים, אתה הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. מה, בגלל הפתיחה זה נהיה גבורות? ועוד, למה בקיץ אנחנו לא אומרים משיב הרוח ומוריד הטל? נכון, יש קבוצה קטנה מאוד שבאשכנזים, שנוהגים לומר בקיץ, משיב הרוח ומוריד הטל. זה לא שגיאה. רוח יש כל הזמן. זה לא שגיאה. מותר לומר כך. מי שטעה בקיץ ואמר משיב הרוח ונזכר מיד, ימשיך ומוריד הטל. לא צריך לחזור רב להושיע מוריד הטל, כי המשיב הרוח זאת לא טעות. זמנה של המשב רוח להעביר את כל הריחות, את כל הדברים הלא טובים, קיים כל השנה. לא רק בקיץ. יש סיפור מאוד מאוד מופלא להבין כמה הרוח יקרה לקיום הבריאה כולה. הגאון רבי נפתלי מרופשיץ היה אוהב ישראל גדול, מיוחד במינו. היה שבוע ימים שלג כבד, אדם לא העיז לצאת מביתו, הצבירה של דברי מזון בבית אזלה כמעט, ואנשים לא יכולים לצאת מהבתים. הלך בסיכון נפשות רבי נפתלי אל רבו, רבי דוב בר ממזריץ', נגיע אליו, רבי, תתפלל שיפסק הרוחות, הסופות, השלג, אנשים כבר לא יכולים. לא ענה לו, בא נדנד לו עוד הפעם ועוד הפעם, עד שאמר לו הרב, אני לא אתפלל, אם אתה רוצה תתפלל אתה. רבי נפתלי מיד קיבל רשות, נעמד בצד, בדמעות שליש, ביקש רחמים, ריבונו של עולם, תראה את עם ישראל כמה סובלים, אנא שיפסק. כעבור דקות אחדות, זרחה השמש, התחיל השלג להמס, והתחילו אנשים ברוך השם לצאת מהבתים, רכשו לעצמם דברי מזון, לא יותר משבועיים עברו, פרצה מגפה בעיר, והתחילה לחלות בקצה העיר, רץ רבי נפתלי אל רבו, רבי, תראה מה קורה, ברוך השם עוד יהודי לא נפגע, אבל עלולים גם יהודים להיפגע. אמר לו, אני לא הבאתי את המגפה, מי שהביא את המגפה, שהוא יתפלל. יתפלל, מי הביא את המגפה? אמר לו, היו רוחות שהיו צריכים להעביר את המגפה ליערות, שם החיות והבהמות יכלו להחזיק מעמד. אתה התפללת שהרוח תיפסק, המגפה נשארה כאן בעיר, כל הווירוסים, כל החיידקים נשארו כאן בעיר, וזו התוצאה. אמר לו, אף על פי כן, רבינו התפלל יחד איתי, הצטרף אליי, באמת שניהם התפללו ונעצרה המגפה. אבל זה להבין כמה הרוח מועילה לנו להעביר כל מיני חיידקים, להעביר כל מיני מחלות, אז זה רק בחורף? וכי בקיץ לא צריכים, אבל הגבורה של בורא עולם בחורף הרבה יותר משמעותית, יותר מועילה. בקיץ אם יהיה רוח, יבואו לנו רוחות מלוב, יהיה לנו אובך, כל העפר והאבק שלהם יבוא אלינו, זה נזק, לא רק שאין תועלת, להפך, רק נזקים. בקיץ לא תמיד זה לתועלת, בחורף תמיד זה לתועלת. נסתכל לפני ירידת הגשם, משיב הרוח ומוריד הגשם. מנער הקדוש ברוך הוא את האבק של העצים. אם ירד עליהם הגשם בלי לנער, יהיה בוץ. יהיה ריקבון לענפים, יהיה ריקבון לעלים, ואז הפירות לא יוצאים טוב. ככה ניער לנו את העצים. כל האבק ברוך השם נפל. עכשיו בא הגשם, עושה ויש אחד, ניקה את הכל, כמה יפה, כמה מבריא. זה לפני הגשם. אחרי הגשם, הטיפות, העגלי הגשם עדיין מצויים גם על העלים, גם על העצים. כשזורחת השמש, זה כמו זכוכית מגדלת. היא שורפת. באה הרוח אחרי הגשם, מנערת את העצים, וכך אותם טיפות מסתלקות, אין נזקים. הגמרא אומרת שהרוח היא לא פחות חשובה מהגשם עצמו, גם הרוח של לפני וגם הרוח של אחרי. זה שבחו של מקום, משיב הרוח ומוריד הגשם. השבת הרוח זה לא רק שיהיה לנו רוח לנשום, זה לא רק שיהיה לנו אוויר לנשום, שיהיה אוויר צלול. את זה יש לנו ברוך השם כל בוקר, ואת זה יש לנו גם בבוקר. מוריי ורבותיי, אני גרתי בתל אביב. מי שילך בתל אביב בשעה 5-6 אחרי הצהריים, אי אפשר לנשום. הפיח, העשן, נורא והיום. אני קם בבוקר, שעה 4-5, איזה אוויר צלול. הייתה איזה מכונה, איזה חומר שניקה לנו את האוויר, מוריד הטל. כל יכול בורא עולם, מוריד לנו את הטל, סופח אליו את כל העשן והפיח, מנקה לנו את האוויר. כמה יפה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. והפיח הזה שמסתלק, הפיח הזה שהטל סופח אותו אליו, קיים כל ימות השנה, גם בחורף, לא רק בקיץ. הסיפור מפורסם עם אליהו הנביא, הלך לנחם את חיאל בית האלי, וגיסו של חיאל בית האלי היה אחאב, והוא רצה לקנטר את אליהו הנביא, ויודע, הרבנים דורשים, העם חוזרים בתשובה. מה יהיה? גיסו יחזור בתשובה, ילך לישיבה של הרב אלבז, מה יהיה? אז הוא צריך לקלקל לו. איך הוא יקלקל? יטיח בו איך שהוא נכנס. יכול להיות שדברי הרב לא מתקיימים, ודברי התלמיד מתקיימים. משה רבנו אמר, הוא הרב, ישמרו לכם, פניפתלו לכם, ועבדתם אלוהים אחרים, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. היה דור שעבדו עבודה זרה כמו אחאב, ובכל זאת הגשם יורד. ולעומת זה יהושע בן נון נתן חרם, מי שיבנה את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. דברי הרב משה רבנו לא מתקיימים, דברי התלמיד מתקיימים, אלא ודאי זה איזה וירוס. כמו שכל הכופרים, כשיש להם איזה חולי, לא מבקשים רחמים, רפאנו השם ונרפא, לא פונים לבורא עולם, לא מתקנים את מידותיהם, לא מבינים שמעשי היתו אלה, לא מנסים לשפר את מעשינו. הם אומרים וירוס, טבע, זה ההנהגה בעולם, לפעמים חולים, לפעמים בריאים. אליהו הנביא רגז מאוד, נשבע, חי השם, אם יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי. טל ומטר, את שניהם הוא ביקש להפסיק. 3 שנים היה רעב איום ונורא. הקדוש ברוך הוא רחמן, גם על הרשעים, רצה להביא מטר. המית את בנה של הצרפית, רצה אליהו להחיות אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אפשר שבידי העבד יהיו קיימים 2 מפתחות, ובידי הרב יישאר מפתח אחד? לך יהיה גם מפתח הפרנסה, הגשם, וגם המפתח של תחיית המתים, ולי יישאר מפתח אחד של החיה יולדת, מפתח ראשי תיבות, מטר פרנסה, זה אחד, תחיית המתים וחיה. 3 מפתחות, לא מסר הקדוש ברוך הוא בידי שום בשר ודם, שום שליח, 3 ביחד לא, אבל 1 כן. אמר לו, תחזיר לי את המפתח של הגשמים, ואני אתן לך את המפתח של תחיית המתים. הסכים. החזיר אליהו הנביא את המפתח, נתן לו כוח להחיות את בנה של הצרפית. ורצה הקדוש ברוך הוא שלא לפגוע בדיבורו של אליהו הנביא, שלא יבוא גשם סתם, כאילו עוברים על בקשתו ושבועתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך הראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. מה עם הטל? הרי אליהו הנביא נשבע גם על הטל וגם על המטר. מה עם הטל? הוא אומר לו רק להחזיר את המטר. מלמדים רבותינו, הטל אינו פוסק אף פעם. וגם הטל בימיו של אליהו הנביא לא פסק. אם כן, מה, לחינם הוא נשבע? הטל שירד באותם 3 שנים היה טל לקללה. לכן מנהגנו הספרדים, מוריד הטל לברכה. משיב הרוח ומוריד הגשם לברכה. מה זה התוספת הזו? כי למדנו לקח מהתקופה של אליהו הנביא, שהיה שם טל שהיה שורף את הצמחייה, היה שורף את כל מה שהיה נמצא באדמה. זאת אומרת, יש טל שהוא לא טוב, והטל הזה לא ניכר אם הוא טוב או לא טוב, כדי שלא יהיה חס ושלום הכחשה כלפי מעלה, אמר ואתנה מטר על פני האדמה. זה מלמד שהגשם זו גבורה של בורא עולם. עוד יותר, נעמיק חקר. אני גר בקומה שלישית, רוצה להשקות את הפרחים החדשים שקניתי, שתלתי באדמה. הפרחים, הגזע שלהם רך. אני שופך במשפך מלמעלה. שופך מלמעלה, באה טיפת רוח, מחברת לי את הטיפות, נהיה טיפה אחת גדולה, טרח על הפרח, כיסח אותו. יותר אין פרח, מת הפרח. למה? כי זו השקיה בידי בשר ודם. כל יכול בורא עולם נותן לנו גשם. הגשם הזה יורד כמה וכמה מאות אלפים של טיפות שקרובות אחת לשנייה מרחק מילימטרים בודדים. באה הרוח. מה קורה לגשם? כמו חיילים ממושמעים, כולם לשמאל, כולם לימין, טיפה אחת לא נופלת את חברתה. איזה משמעת ברזל? כמה זה יפה? הקדוש ברוך הוא כל יכול להבדיל מבשר ודם. אדם ירה את היריה, ירה את החץ, אין לו שליטה עליו. הוא מתחרט, אבל כבר יצא מידו. בורא עולם שלח את הגשם, הוריד לנו אותו, עד שהטיפה לא מגיעה לאותה נקודה באדמה, היא עדיין בשליטתו של המלך ברוך הוא. יש בכל העננים איזה מכשיר ווייז, מתוכנת על ידי הקדוש ברוך הוא כל יכול. המכשיר הזה מנווט את העננים. איפה המקום לקבל את הגשם? יש מחלוקת בדברי רבותינו. האם המים של הגשם באים מהמים העליונים, או שהעננים מקבלים את הגשם מהאוקיינוס? והגמרא שואלת, הרי האוקיינוס מים מלוחים. עונה הגמרא, המים מתמתקים בערבים. העננים מתקן ההתפלה הטוב ביותר, אין כל חדש תחת השמש, מתקן ההתפלה המוצלח ביותר, כל הנטרן וכל מה שצריך להיות במים נשמר בדמותו כצלמו, מקבלים מים מקשמים. יש לנו היום מתקני התפלה, כולם בוכים, המים האלה לא בריאים, כולנו בוכים. יש מים בברז, אבל אנחנו צריכים את מטר השמיים תשתה מים, צריכים מידו הפתוחה והרחבה של בורא עולם, להבין איזה גדולה יש במשיב הרוח ומוריד הגשם. יש שאלה מפורסמת, בחג נידונין על המים. חג הכוונה חג הסוכות. מה הכוונה נידונין על המים? כמה קוב מים נקבל הקצבה בשנה זו? החליט בורא עולם 10 מיליארד קוב, זו ההקצבה השנתית. אם כך, למה אני צריך לבקש ותן טל ומטר? ומי שלא ביקש חייב לחזור. מי שטעה אמר ברכנו במקום ברך עלינו, חייב לתקן. יש 5 מקומות שבהם הוא יכול לתקן, 5 תחנות. אמר ברוך אתה השם, יסיים מברך השנים ותן טל ומטר לברכה. לא יאמר למדייני חוקיך. אין סיבה. למה אני אומר למדייני חוקיך? למנוע ברכה לבטלה. ויש לפני עוד כמה וכמה אפשרויות לתקן. אומר מברך השנים ותן טל ומטר לברכה. טעה והמשיך תקע בשופר, ממשיך הלאה, יש לו עדיין בתוך ברכת קולבו, שמע קולנו, יכול לבקש מה שהוא רוצה. חוננו וענינו ושמע תפילתנו, ותן טל ומטר לברכה. ממשיך כי אתה שומע תפילת כל פה. נזכר אחרי שאמר ברוך אתה השם, אומר למדני חוקיך, פה יש פחד. הוא עלול להמשיך, ואז 8 ברכות לבטלה יצטרך לחזור. אומר למדני חוקיך, חוזר ומלפניך מלכנו, משלב ותן טל ומטר, תיקן. אמר ברוך אתה השם שומע תפילה, אומר שם ותן טל ומטר לברכה. התחיל רצה, חוזר לברך עלינו. בין אם נזכר מיד, בין אם נזכר באמצע אלוהי נצור. זאת אומרת שאי אפשר לוותר על הבקשה הכל כך מינימלית שנדרשת לקיומנו, ותן טל ומטר לברכה. למה? ההקצבה כבר ניתנה בחג הסוכות, ידוע כבר כמה מים נקבל, אז בשביל מה צריך עוד הפעם כל יום שלוש פעמים? והתשובה, הכל לפי מעשינו. את ההקצבה קיבלנו בחג הסוכות, היינו ברוך השם ילדים טובים אחרי ראש השנה, יום הכיפורים, עשינו רצון בוראנו, מצאנו חן בעיניו, הקציב לנו הקצבה גדולה, מלאה ורחבה. אבל בעוונותינו הרבים, התפתנו אחרי היצר הרע, קלקלנו והרענו את מעשינו. מה עכשיו? לוקח הקדוש ברוך הוא את העננים האלה שהקציב, שולח למדבריות, שולח לים, שולח לשפוך על הערים, לשטוף אותם כאילו שהראש העיר לבד לא מספיק, וכן על זה הדרך, העיקר שילך מים לאיבוד. את ההקצבה הוא נותן, אבל אין ממנה תועלת. נראה להפך. חלילה וחס, לא התקבלה התשובה לרצון. לא עשינו את מה שמוטל עלינו כמו שצריך בימים הנוראים. הגיע חג הסוכות, חס ושלום, קיבלנו הקצבה מועטת. ואנחנו מרגישים, חסר לנו, מתפללים, חוזרים בתשובה, גוזרים תעניות, משתדלים להטיב את מעשינו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, משתדלים להיות ראויים. אומר הקדוש ברוך הוא, את אותה הקצבה מועטת, אני אפנה אותה למקומות הכי מועילים, למאגרי המים, לשדות החקלאיים, למקומות שמהם יהיה הכי הרבה תועלת. אם מעט ואם הרבה, הדרישה שלנו ותן טל ומטר, כל כך פשוטה, כל כך ברורה, זה נקרא הכרת הטוב. ואם יש לנו דוגמה שלילית להכרת הטוב, זה הדור עד דור המבול. יש לנו בתורה גן עדן. החיים שלהם היו גן עדן, גם מחוץ לגן עדן. מזג האוויר היה קבוע. כל ימות השנה, אביב. גשם יורד פעם ב-40 שנה. לא צריך מיזוג אוויר ולא חימום. לא צריך להתלבש יותר מדי. האוכל היה מבריא. אוכל מעט מתברר במעב, כמעט ולא צריך להזדקק לצאת לנקביו. כל כך הייתה צורת חיים מיוחדת, והם בכפיות טובה, לא רק שכפרו בטובתו של מקום, אמרו כל כך הרבה דברים להכעיס, בלי שום טעם, בלי שום הנאה, להכעיס. זאת אומרת, אם אני כעת בא ללמוד לקח, הרי אמרתי בתחילת הדברים היום, שאני לא מבין כלום בפרשה, זה לא אני, זה המפרשים, ככה כותבים, שהפרשה הזו עמוסה לדברים רבים מאוד, אפס קצהו אפשר להבין ממה שנכתב בפרשה, אפס קצהו אפשר להבין ממעשה הבריאה, רק כוח מעשיו יגיד לעמו לתת לנו את ההכרה שהבריאה לא נעשתה מאליה, לא כמו השוטים, בשם השוויון צריך להביא את מגוון הדעות, אז מלמדים את הילדים 99% שהם קופים, שהיה אולי איזה מפץ. רבנו יוסף חיים כותב, משל נהדר. היו כמה ציירים טובים. עשו תחרות ביניהם, מי יצייר את היצירה הכי יפה. עמד אחד וצייר יצירה נפלאה, אבל לא הסתפק ביצירה. עמד וכתב מהצד שיר באותיות מצוירות, במילים בנויות בית על גבי בית. מי שרואה את היצירה, יצירת מופת. היצירה הזו נבחרה להיות היצירה המובחרת ביותר. ועוד אנשים נכנסים לראות את היצירה המופלאה, קם שוטה אחד ואמר, היצירה הזו זה לא מישהו שצייר. אומרים שגל, אני יודע מה, איזה צייר עשה את זה. זה לא הוא. זה היו כמה צנצנות של צבעים. איזה ילד אחד עבר, נתן מכה, כל הצבעים האלה נשפכו, ומזה נוצרה התמונה היפה. איזה פתי חסר דעת. איזה אדם לא מהיישוב לומר מילה כזו. מי שמסתכל על כלל הבריאה, די במילים יקבו המים. שומעים פה צונמי, פה רעידת אדמה, להרעיד לנו את הלבבות, את הזיקים, לתת לנו תחושה שעדיין בורא עולם שולט בכלים שהוא יצר, לא כמו בעל אומנות שיצר כלי ועוזב אותו, כבר אין לו שליטה בו. כאן הקדוש ברוך הוא כל יכול מקיים את הבריאה יום יום שעה שעה. יש סיפור נהדר על האדמו"ר הראשון של חב"ד, אדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן גידל בביתו את הנכד שלו, שלימים נהיה בעצמו אדמו"ר הצמח צדק, רבי מנחם מנדל. הוא היה מחנך אותו, הוא היה יתום, אמא שלו נפטרה, הסבא גידל אותו. יום אחד קורא הסבא לילד, התפללת? כן סבא, התפללתי. עם מה התפללת? עם השולחן. החסידים מהצד לא הבינו מה השאלה ומה התשובה. מה, הוא חושד בו שלא התפלל? ומה התשובה שלו עם השולחן? מה זה? כשיצא הילד, נתפלו אליו החסידים. מה הסבא שאל ומה אתה ענית? אמר להם, הסבא יודע מה שכתוב בשולחן ערוך, שאדם צריך לצייר בשכלו לפני מי הוא עומד כדי לקבל הכנעה, כדי לקבל יראת השם, ואז לעמוד ולפתוח את פיו, השם שפתי תפתח, כדי שהתפילה תעמוד לפני המלך ברוך הוא. עשית את זה? התפללת כמו שכתוב? ענה לו כן, התפללתי. כן, התפללתי. אומר לו הסבא, ממה קיבלת את ההרגשה מלוך כל הארץ כבודו? ממה קיבלת את התחושה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא נמצא איתך? ממה? אמר לו מהשולחן. בעשרה מאמרות נברא העולם, כל מאמר ומאמר יש בו צירופי אותיות לקיים כל חלקיק קטן או גדול בבריאה בדיבורו של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. בעשרה מאמרות עדיין זה עומד. אם השולחן הזה לא יתפורר ועדיין הפלטה ישרה ומלאה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותה. זה לא יצירה של בעל אומנות שעזב והלך, זו היצירה הגדולה של בורא עולם. את התמימות הזו ספגנו במשפחה מאבא שלנו. בדרשות שלו מעולם הוא לא דיבר גבוהה גבוהה. מעולם הוא לא דיבר איתנו, לא ציטוטים מכאן או משם, דברים מדברי הרמב״ם. אנחנו בטוחים שהוא היה בקי בהם, יודעים שהוא למד אותם כהוגן. היה מלא וגדוש בכל שטח, אין צורך לספר. ומעולם הוא לא דיבר ברבים על הנושאים האלה. תמים תהיה עם השם אלוהיך, במופלא ממך אל תדרוש. אל תשאל מה היה קודם ומה יהיה אחר כך, תחיה את היום. תנסה כמה שאפשר יותר לעשות רצון בוראנו. זוהי הפרשה הזו, בראשית ברא אלוהים. תכיר שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא היוצר ואין בלתו. אם אני רוצה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, יש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב. לנו, אני אומר, זה לא לרבנים, לא לבעלי תפקידים שיש להם ברוך השם משכורת. הם בלאו הכי חייבים. בורא עולם הזמין להם את פרנסתם, יש להם שעה פנויה, יכולים להקדיש מזמנם ללמד את אחרים דעת ותבונה, אשריהם ואשרי חלקם. אבי מורי, אני הייתי ילד בן 7 כשעברנו לגור בפתח תקווה. יצאנו מירושלים ביום י"ז בתמוז תשט"ז, חזרנו לירושלים בי"ז בתמוז תשי"ח, שנתיים בדיוק. הייתי ילד בן 7, היינו גרים ליד התחנה המרכזית בפתח תקווה. כמה בתי כנסת היו בסביבה? כמעט כולם היו של עיראקים. היו באים לתפילת מנחה וערבית קומץ של זקנים, ממש. אבא היה מגיע לבית הכנסת רבע שעה קודם, יושבים שניים שלושה אנשים, היה מתחיל ללמוד איתם. לאט לאט התאספו עוד ועוד, קבע איתם שעה לפני מנחה. לאט לאט התאספו עוד, בין מנחה לערבית, אחרי ערבית. שבת בית הכנסת היה מלא. שבת הגדול, שבת שובה, הרב הראשי עליו השלום היה הרב עמרם אבו רביע. אבא שלי היה רק דיין, הוא לא היה הרב הראשי. הרב הראשי היה הרב עמרם אבו רביע, בעל ספר נתיבי עם. אבא היה לוקח את כל הציבור, כבודו של הרב הראשי, ללכת לשמוע את דבריו של הרב הראשי בשתי השבתות הגדולות האלה. איזו ענווה, איזו שפלות רוח. אצלו היו 30-40 איש, אצל הרב הראשי היו בקושי 10-15 איש, כתוצאה מזה שהוא היה מאסף את האנשים איתו, היה כבוד לתורה. מה הוא היה חייב? למה הוא היה צריך את השיעורים האלה? את אהבת התורה הוא הקנה בליבם. הגבאי של הקהילה היה יהודי בשם ברהום. עשרות שנים לאחר מכן היה בא מבקר אותנו בחגים, אבא היה מדבר איתו כמו איזה חבר באהבה גדולה, כל זה מתוך זיכוי הרבים. אני זוכר את השיעור בבית ישראל בשאול צדקה. היה מולה אבא נקי עם המגש, מסתובב מחלק תה לכולם, ולא היה סוכר, היה סוכריות. למה אני הייתי בא? בשביל לאסוף את הסוכריות. אני לא הייתי מקבל תה, אבל את הסוכריות הייתי אוסף. הייתי הולך, איזה שיעורים עמוקים. והיה עושה להם מבחן. זה לא היה כמו איזה שיעור תורה שמענו, שתולים בבית השם וחצרות אלוהינו יפריחו. יוצאים החוצה, שוכחים את הכל. היה עושה להם מבחן. כל יום חמישי בערב היה מבחן. היה מבחן קשה. והעובדים, הבעלי בתים היו כולם בעלי מלאכה, היו עייפים, שומרים על ערנות. לילה לפני המבחן, האישה הייתה יודעת בבית, אסור להפריע לבעל. אני אעבור לשם. כבודו גרם שנהיה קרובי משפחה. מוריי ורבותיי, השיעור הזה הכיל בתוכו מקסימום 25 אנשים. זה היה שיעור גדול, גדול מאוד. היה שעה לימוד גמרא ועוד שעה וחצי לימוד הלכה. ראשונים, אחרונים. הוא עזב את השיעור הזה ונסע לפתח תקווה, הכניס במקומו ללמד את הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול. הגאון הרב אבא שאול היה ראש ישיבה, הוא לא התנסה בשיעורי הלכה, והיה חיכוכים, הרב אמר ככה והרב אמר כך, ואבי מוריה צריך להשכין שלום עוד הפעם ועוד הפעם, פעם אחר פעם, באהבה גדולה כל כך היה לו כלפי הגאון הגדול הרב בן ציון, את האהבה הזו למסור שיעורים לרבים, הנחיל לא רק בצעירותו כשכוחו היה במותניו, גם בגיל יותר מבוגר. היינו הולכים ברגל מהבית בתל ארזה עד מחנה יהודה לבקשות. שם היה מדבר מקסימום רבע שעה. הייתה לו ציפורן חודרנית, ואני זכיתי להיות המשבק הראשון שלו, הוא היה נשען עליי כמו מקל, והולך צולע עד שמגיע למקום. פעם העזתי פנים. אמרתי לו, אבא, למה אתה תורע כל כך? כואב לך הרגל. אומר לי, אתה ראית מי הציבור? ראית מי יושב שם? הם גומרים את תפילת שחרית, אוכלים קצת חמין, ורצים לכדורגל. אלה הציבור. אתה יודע מה יצא מהם? הילדים שלהם אולי יבואו להיות בני תורה. אולי מהילדים שלהם אני ארוויח. מהרבע שעה הזו יש לי סיכוי להוציא יקר מזולל. תראו רבותיי איזו טרחה בשביל רבע שעה. ואני ליוויתי אותו כשהוא עבר להיות בתל אביב. שנה שלמה הוא היה נוסע מהבית בירושלים לתל אביב. היה שם יומיים, היה נותן לנו ברוך השם שיעורים בישיבה בתורה והוראה. איך היה מחטט רגליו באותם היומיים. ממקום למקום, מעמיסים לו ביומן. מלבד השיעור בבוקר בישיבה, היה רץ ומתרוצץ, יושב עם אבות בתי הדין, לעבור על תיקים כבדים ומיוחדים. איזו יגיעה, הוא לא היה חייב בכל זה. יכול היה לשבת, שלום עלייך נפשי, למה הוא צריך להתאמץ? מוריי ורבותיי, לקטנים ולגדולים הוא מראה דוגמה. מה זה זיכוי הרבים? לקטנים ולגדולים הוא תובע אותנו. מראה לנו, אתם חייבים. אחד המרבה ואחד הממעיט. דיין בישראל, ברוך השם, יש לו משכורת. הוא יכול להשפיע על הרבים. יכול לתת שיעורי תורה. רב עיר, מכבודו לרדת אל העם. זה התפקיד שלו. הוא חייב לרדת אל העם. ללכת למקומות הכי קטנים ופשוטים. אבי מורי, הרב הראשי לתל אביב, איפה היו השיעורים שלו בתל אביב? בשוק הקרמל, בית הכנסת אור תורה אצל המצרים, בשוק התקווה, בית הכנסת רשבי אצל הרב משולם. כל כך היה משתדל להיות מעורב עם הבריות. זה תובע מאיתנו. אם היה בידי להציל נפש אחת ולא הצלתי, מה לי עם זה מבחינה רוחנית? מה לי עם זה מבחינה גשמית? כל נפש בישראל יקרה. חזקו ונתחזקה בעד עמנו וערי אלוהינו. הדמות שלו זה לא רק אזכרה, זה לא רק הקדיש שאנחנו ברוך השם זוכים לומר לעילוי נשמתו, זה לא רק להקדיש שיעורי תורה לעילוי נשמתו, זה גם ללכת בדרכו כל השנה. להשתדל החלש יאמר גיבור אני, כל אחד לפי כוחותיו, והקדוש ברוך הוא יזכנו. נמצא כאן אחד ממזכי הרבים הגדול, רבי זמיר שיחיה. אני זוכה לפעמים או להשלים אותו או להיות יחד איתו. בן פורת יוסף, ציבור שאני לא הייתי מאמין, במרכז הזוהמה שיש בעולם בארץ ישראל, תל אביב, מסביב ירום הסער, כל ההזויים והמבולבלים נמצאים, באיזה אי מבודד בית הכנסת הגדול בתל אביב, מלא וגדוש, בן פורת יוסף, יראו כמוהו ויעשו כולם, ונזכה לאהב שם שמיים על הבריות, אמן ואמן. בכבוד. מחותננו הגאון הגדול הרב יהודה דרעי, בכבוד.
ברשות מחותניי, הנט רץ צנטר לדבא, בניו, ממשיכי דרכו של מרן, מחותני הגאון הגדול רבי אברהם יוסף, מחותני מרן הראשון לציון, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון הגדול, בנו, ממשיך דרכו, בעוז ובגאון, שאפשר לומר שהנחת רוח האחרונה שהייתה למרן, זה היה לראות את בנו, ממשיך את דרכו אחריו, ברוב פאר והדר, ברוך השם הוא עושה זאת בהצלחה מרובה ביותר. אנחנו מאחלים לו שימשיך ויאריך ימים על ממלכתו. השבת, כפי שאמרו גדולי ישראל, הקדשנו אותה, שבת בראשית, למרן. כל השבת דיברנו בבית הכנסת על מרן. לדבר כאן בדקות ספורות על מרן זה כמעט משימה בלתי אפשרית. יהיה לנו את כל השבוע בעזרת השם. אבל הייתי רוצה לדבר היום, ברשותכם, בדקות שיש לי, על יסוד ההשפעה של מרן. הלו מה שמרן עשה בדור הזה, זה דבר שידברו בו לדורות. זה דבר שאיננו ראו, אבל עוד דורות יספרו על זה. מה שמרן עשה זה דבר על טבעי. דבר שהוא מופלא. מה הייתה כוח ההשפעה של מרן? מה הייתה סוד ההצלחה של מרן? להפוך דור שלם. לסקוף דור שלם, להחזיר במלוא מובן המילה את עטרת יהדות ספרד ליושנה, לא בסיסמאות, לא בדיבורים, אלא בפועל. אם הגענו היום למצב שעל פי הרישומים של משרדי הממשלה, מסיימי התלמודי תורה, כיתות ח' ונכנסים לישיבות קטנות ואחר כך לישיבות גדולות, במספרים, לא בדיבורים, אלא בעובדות. הם יותר גדולים מכל מגזר אחר ביהדות הדתית והחרדית, זה אצל יהדות הספרדים, זה מעיין החינוך התורני. איך מרן אצלי? אני חושב שהסוד נמצא בפרשת השבוע, פרשת נוח שהתחלנו לקרוא עכשיו, שערב שבת קודש זה יום ההילולה של מרן, עטרת ראשנו. נוח 120 שנה דיבר על דבר אחד, אמונה. למה אתה בונה תיבה? צריך לרדת מבול, לא תחזרו בתשובה, ירד מבול בעולם. ונועם, וכולם מכירים את נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח, גדול הדור. 120 שנה הוא מדבר על דבר אחד, מה יצא אחר כך? אחרי 120 שנה? אף אחד לא חזר. הוא ובני ביתו נכנסו לטבעה, הוא ובני ביתו ניצלו מדור המבול. כל הדור נכחד. לעומתו מצאנו עוד דור, שגם עליו נגזרה כליה בעולם, זה הדור השני בתולדות האנושות, זה הדור של נינווה. ושם היה מנהיג אחר שקראו לו יונה, ונתן דרשה לא של 120 שנה, 5 מילים. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. זה כל הדרשה. אפילו רבי חנניה בן הקשיא אומר שאומרים אחרי הדרשה, זה כפול 5 מהדרשה עצמה. ומה יש בדרשה? כלום. איום. עוד 40 יום, נינווה נהפכת. יש הוכחות, יש איזה תוכן הדרשה הזאת? כלום. ומי היה יונה? גדול הדור? מישהו הכיר אותו? אף אחד לא ידע מי הוא. להזכירכם שזה עתה הוא יצא אחרי 3 ימים ממעי הדגה. תדמיינו לעצמכם איך נראה בן אדם ואיזה מצב הוא נראה אחרי 3 ימים כשהוא נמצא במעיים של דג. כולו מקופל, כולו מקומט, בלי שום הדר, בלי שום דמגוגיה, שום דבר. מה קורה אחרי 5 מילים כאלה? וימינו אנשי נינווה באלוקים, דור שלם מתהפך מן הקצה אל הקצה. נגיע לדרגה של אמונה. וירא השם את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות. הגמרא בראש השנה דף י"ז אומרת, אמר רבי יצחק, 4 דברים מקרעים גזר דינו של האדם, ואלו הן צעקה, שינוי השם, ביניהם שינוי מעשה. מאיפה לומדים את זה? וירא השם את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. דור של נינווה הפך להיות סמל לבעלי תשובה שיכולים לקרוע גזר דין של הקדוש ברוך הוא. וכל כך למה? 5 מילים מאדם שאף אחד לא הכיר. מישהו פעם שאל את השאלה, אני חושב שזאת השאלה בה הידיעה. מה ההבדל בין נוח לבין יונה? למה נוח, שכולם הכירו אותו כגדול הדור, 120 שנה מדבר, 120 שנה, לא מצליח לעשות כלום. ויונה שאיש לא הכירו, ב5 מילים משנה דור שלם. מה ההבדל ביניהם? אם נשכיל להבין את ההבדל ביניהם, אז נבין אולי מהו יסוד כוחו של מרן. נוח דיבר על אמונה. אבל מה לעשות שרש"י אומר בפרשת השבוע, נוח מקטני אמנה היה, מאמין ולא מאמין. מדבר 120 שנה על מבול, בסוף יורד המבול, הוא בעצמו לא נכנס לטבע. הוא אומר אולי זה שקע ברומטרי, אולי זה... הוא לא מאמין, מאמין ולא מאמין, עד שבאו המים ודחפו אותו לטבע. אם אתה לא מאמין במה שאתה נואם, אתה יכול לנאום 120 שנה, הדברים שלך לא יעשו כלום. אם אתה לא מאמין במה שאתה משדר לאחרים, יותר טוב שתדבר על משהו אחר ולא על זה. אל תדבר על המבול, אל תדבר, קודם כל אתה תאמין. יונה האמין שאם הקדוש ברוך הוא אומר עוד 40 יום ונדווה נהפכת, היא תתהפך. לכן ויקום יונה לברוח תרשישה, הוא ברח. ויהי דבר השם שנית אל יונה לאמור, לך, קום, לך אל נינווה. יונה האמין במה שהוא מדבר. כשאתה מאמין במה שאתה מדבר, לא צריך לדרוש הרבה, רק תראה את עצמך, רק שיראו אותך, רק שישמעו אותך. מוריי ורבותיי, מרן האמין במה שהוא עושה. כשמרן קם לפני 60 ו-70 שנה והחליט, לא ייתכן שהציבור, שבני התורה הספרדים שהיו מתי מעט, מה היה כבר אז? כמה ישיבות אפשר למנות אותן ביד אחת? ביד אחת אפשר למנות אותן, פחות אפילו. כלום לא היה. כשמרן החליט שצריכים לסקוף את הקומה, שצריכים להעיר, שצריכים להפוך, שצריכים להקים דור של תלמידי חכמים, שצריכים להחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה, אז הוא קם ועשה, כי הוא האמין במה שהוא עושה. הוא האמין שזה יצליח, ולכן הוא הצליח. סיפר פעם, זה סיפור אמיתי, הגאון, זה שמעתי את זה מכלי ראשון, מקבוצה של אברכים שהיו בביתו של הגאון רבי שלמה זמן אוירבך עליו השלום, ראש ישיבת כל תורה. מרן שלח קבוצה של כמה אברכים עם הספר החדש שלו יביע עומר בכל המועד סוכות. לביתו של רבי שלמה זמן, שידוע שהיו בידידות גדולה מאוד, גדולה מאוד, הערצה גדולה מאוד. רבי שלמה זמן כרגיל מקבל את הספר, אורו פניו, אמר שמחת יום טוב אמיתית הבאתם לי, ושמח על הספר החדש. תוך כדי שהוא מעיין בספר, ככה דיבר ואמר, אנחנו היינו קבוצה שלמדנו בכל אל ערב של הרב פרנק עליו השלום בירושלים. בכל אל הזה היו גדולי עולם, הגאון מרן הרב אלישיב, הגאון רב בצלאל ג'ולטי, רב שמואל רוזובסקי, רב שלמה זמן אוירבך, ועוד ועוד. זה כרגיל ספרדי אחד, עשירי קודש. ושאל רב שלמה זמן את האברכים שהיו מסביבו, למה הוא זכה למה שאנחנו לא זכינו? כולם גדולי ישראל, כולם היו גדולי הדור, כולם היו פוסקים אדירים, שאנחנו עפר תחת כפות רגליהם. אבל הוא אומר את הדברים, לא אנחנו אומרים. למה הרב עובדיה זכה להתפרסם כל כך בעולם? ספרים שלו מפורסמים בכל מקום. כוח ההשפעה שלו אדיר, יותר מכולנו. למה? אמר רב שלמה זלמן, כי כשאנחנו ישבנו ולמדנו כולנו בהתמדה, היחיד שהעלה את האומץ, את כוחות הנפש, לסגור את הספר וללכת לשכונת הבוחרים. או לבית ישראל, ולתת דרשה לבעלי בתים, עם איזה סיפור, עם איזה משל, עם איזה מדרש. אז הבעלי בתים של אז היו תלמידי חכמים כמו היום, ולהשחיל להם מדי פעם עוד הלכה ועוד הלכה. לרדת, לרדת אל העם, להפסיק מהתמדה אדירה שהייתה לו, להפסיק מעומק הסוגיה, ולרדת אל העם. רק לא היה את האומץ הזה, ולכן הוא התפרסם בעולם. דוד המלך אומר, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזגה. שואל בעל ההפלאה, למה דוד המלך מדמה את הצדיק באותו פסוק, במשפט אחד, פעם לתמר, פעם לארז? לא מספיק תמר, צדיק כתמר יפרח. למה אתה מדמה אותו גם לתמר וגם לארז? אומר בעל ההפלאה דבר נפלא, כי שמו כן הוא. התמר הוא לא עץ שמתיימר לגבהים, הוא לא גודל בצורה מי יודע יפה, כי הוא עמוס לעייפה בפירות. הוא נותן את כל הכוח שלו מגזעו, הוא נותן את כוחו לפירות, לתמרים, עוד ענפים, עוד ענפים עמוסים בפירות. לכן הוא נראה כמו שהוא נראה. הארז לעומתו לא נותן כלום, אין בו שום פרי. את כל הכוח שלו שומר לעצמו. לכן הוא מתיימר לגבהים, כארז בלבנון, ארזי הלבנון, איזה גובה, איזה יופי, איזה יש... למה לא נותן כלום לאף אחד? אומר דוד המלך, צדיק, כתמר יפרח. צדיק צריך להיות לתת. מה שהשם נתן לך, זה בשביל לתת לאחרים. אתה צריך להיות תמר. לתת, גם אם אתה חושב שזה בא על חשבון הזמן שלך, על חשבון הכוחות שלך, תיתן. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח, זה לא על חשבונך. צדיק כתמר יפרח, אבל כארז בלבנון נשגה. הקדוש ברוך הוא יגביע אותך כמו ארז, שכל מה שנתת לאחרים, זה לא יהיה על חשבונך. זה השם מוסיף לך. כמה מרן כל הזמן דיבר על זיכוי הרבים, לתת תורה לאחרים. ראיתי פסק, לא יודע, זה פסק לא מפרסמים אותו, לא יודע למה. אני חושב שהראשון רוצה לתת פעם שיעור מיוחד על זה. ראיתי באגרות משה, באבן העזר, סימן כבב, דומני, שפוסק שכל אדם כמו שחייב לתת מעשרות, מעשר כספים, צריך לתת עשירית מזמנו לציבור, לאחרים. וגם מרן מביא אותו, גם מרן הרב עובדיה, מביא אותו באחד הכתבים שלו, ומחזק את הפסק שלו. זה פסק הלכה. כמו שיש מעשר כספים, יש מעשר זמן. אתה יושב ולומד. תעשר. תן מעשר. רבותיי, זה לא מוסר. זה הלכה. זה חיוב. כך פוסק אגרות משה, וכך הסכים איתו מרן רב עובדיה. ותמיד מרן אמר, מה אתם חושבים שזה על חשבונכם? זה לא על חשבונכם. הקדוש ברוך הוא יוסיף לכם עוד כהנה וכהנה. הגאון החתם סופר כתב, שמי שמזכה את הרבים, אין קצבה לשנותיו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מוסיף לו. מה שאתה נותן לאחרים, זה לא על חשבונך. זה הקדוש ברוך הוא נותן. אפילו החזון איש, באגרות שלו כותב, עוד ינובון בסבא, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם. אם אתה רוצה להגיד כי ישר, לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, עוד ינובון בסבא. דשנים ורעננים יהיו. זה הסגולה הכי גדולה לאריכות ימים. אם יורשה לי ניתן דוגמה אחת, מה זה צדיק כתמר יפרח? מה זה הנתינה של צדיק? זה דבר שהתוודעתי אליו רק שלשום. גמרא לא מפורסמת, למדתי את הגמרא הזאת כמה פעמים בחיים, אבל אף פעם לא שמתי לב לעמקות של הדברים. אולי בגלל שזה שורה וחצי בגמרא, אבל שם כתוב... שם אנחנו רואים דבר מופלא, מה זה צדיק כתמר יפרח. גמרא ביומא דף פדלת, מספרת, סיפור, מעשה. רבי יוחנן חלה באיזה חולי לא עלינו, חולי שקוראים לו צבדינה. חולי הזה מתחיל מכאב עז בשיניים, ממשיך לכאב בחניכיים, בחלל הפה, ובר מינן יורד למעיים ואומר רשי הוא מסוכן הוא, יש בו סכנה גדולה. ורבי יוחנן חלה. זה ציק לו מאוד, כאבי תופת. הייתה אישה אחת, ההיא מטרוניתה, אומרה שהיא גויה הייתה. היא ידעה להרכיב תרכובת של תרופה מיוחדת למחלה הזאת. רק היא ידעה את התרופה של המחלה הנוראה הזאת. רבי יוחנן עזי לגבה, הלך אליה. ביום חמישי, נתנה לו את הטיפול יום חמישי, הוא קל לו מאוד. מעלה שבת, יום שישי, גם כן. אמר לרבי יוחנן, מחר אצלנו שבת. אני לא יכול להגיע אלייך. מה יהיה מחר? אמרה לו, אולי לא תצטרך מחר, אולי הטיפול של היום יעזור. אמר, ואם אני אצטרך מחר, הרי זה כאבי תופת, מה אני עושה? אמרה לו, תשבע לי. שאתה לא תגלה את הסוד של התרופה, ואני מגלה לך את הסוד. אבל בתנאי שאתה נשבע. שרק אתה יודע מזה. וככה תוכל לטפל בעצמך. נשבע לה, כך הוא אמר, נשבע שלאלוקי ישראל לא מגלינה. היא שמעה אלוקי ישראל לא מגלינה, שבועה חמורה. למחרת, זה יום שישי, למחרת על הדרשה הראשונה שלו אחר הצהריים, מה פתח את הדרשה שלו? גילה את הסוד לכל העולם. רבותיי, שמעתם על המחלה הזאת? הנה מעכשיו, זה הפתרון, זה הסוד. תטפלו, מי שיש לו איזה חולה, שיטפל. שואלת הגמרא, והוא נשבע? איך עבר על שבוע חמורה, אלוקי ישראל? זה שבוע הכי חמורה. אמר, הוא דייק בלשונו, לאלוקי ישראל לא מגלינה, אבל לעמו ישראל, ודאי שאני אגלה מה זה. איך אומרת הגמרא? זה לא שבועה. אומרת הגמרא, עבר איזה חילול השם? הרי מטרוניתא הבינה שזה שבועה. חילול שם שמיים, יגיד מה, חכמי ישראל עוברים על שבועה? תוך 24 שעות. אומרת הגמרא, שלפני שהוא נפרד ממנה, אמר הגברת, אין בינינו שום שבועה, כי אני אמרתי, לאלוקי ישראל לא מגלינה, אבל לעמו ישראל מגלים. אז אין בינינו שום שבועה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז אין לא חילול השם ולא שבועה. וככה מסיימת הגמרא. הגמרא השאירה אותנו במתח, לא אמרה לנו מה קרה עם האמא טרוניתא. מה עשתה? טבעה אותו, מה? בירושלמי יש המשך לסיפור. יש שתי גרסאות בירושלמי. דעה אחת הלכה ואיבדה את עצמה לדעת. הלכה לפרנסה, הלך לכל הפרסום, השקיעה את כל החיים שלה להמציא את התרופה הזאת, ובא רבי יוחנן, גילה את זה, נגמר, אין מה לעשות יותר בעולם. איבדה את עצמה. אבל גרסה שנייה, הלכה והתגיירה. אמרה, אם יש כאלה אנשים בחכמי ישראל, שיש להם כזה סוד, לא ניסו לעשות מזה שום דבר, יכל רבי יוחנן להיות מיליונר, יכל לקחת פרנסה, יכל לגלות את זה רק למי שהוא רוצה, לא התאפק, לא עבר לילה אחד, הוא כבר פרסם, כל כך כואב לו בכאב של אחרים. אומרת, אם יש כאלה אנשים, זה עם ישראל, שכל מהותם זה לתת, לא לשמור לעצמך, הוא לא שמר לעצמו אפילו ערב אחד, אני אלך והתגייר, הלכה והתגיירה. אבותיי, זה היה מרן. מרן לא יכל לשמור לעצמו שום דבר. כל מה שהיה לו, הוא נתן לאחרים, מחוכמתו, מיראתו, מהשפעתו, מדיבורו, מעצותיו, מברכותיו, מדמעותיו, כל מה שהיה לו נתן מיד לאחרים, לא חיכה, לא התמאמה, לא שום דבר. זה המהות של צדיק כתמר יפרח. היום, אחרי שאמרתי את זה באיזשהו מקום, באיזה בית כנסת בגבעת שאול, בא אליי אחד מוותיקי ירושלים, יהודי צדיק, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, אולי הוא לא רוצה, אבל נאמן בוודאות, אמר לי, אני אספר לך סיפור שתבין מה זה כאב של מרן. מרן אז היה דיין בירושלים. ויגר בחוב אל קנה. הוא אומר, בוקר אחד, אנחנו שומעים בכיות. רבותיי, זה לא סיפור סתם. סיפור שבן אדם ירא שמיים, נאמן, שבקושי מדבר. שומעים בכיות מהבית של הרב, בכיות. עלינו למעלה. שאלנו את הרבנית, הרבנית ים, בעל הרב, מה קרה? מה? והרב בדמעות אומר להם, שמעתם? עכשיו פרסמו ברבנות בירושלים, אז הוא בכלל לא קשור לרבנות בירושלים. פרסמו שמפסיקים, יש איזה סכסוך שם בין המנהלים, בין המפקחים, בין המשגיחים, לא מעשרים, אין מי שהיום יפריש תרומות ומעשרות. אמר מן, תלמידי חכמים יודעים להפריש תרומות ומעשרות, יכלו להסתדר. אבל מה יעשו בעלי בתים שלא יודעים? יקשלו עכשיו בתרומות ומעשרות. בכה! זה לא התפקיד שלך. זה לא האחריות שלך. יש רבנים בירושלים. אבל זה לא מעניין תפקיד שלי או לא תפקיד שלי. הוא כואב את כאבן של ישראל. זה היה מרן. יש לי עוד דקה זמן. יש גמרא במסכת בבא בתרא. אולי זה ישלים את התמונה. יש גמרא במסכת בבא בתרא. זכור לטוב אותו האיש, ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא, כמעט ונשתכחה תורה מישראל. בלי יהושע בן גמלא, אומרת הגמרא בבבא בתרא, לא הייתה תורה היום בישראל. למה? מה עשה יהושע בן גמלא? שעד שקם רבי יהושע בן גמלא, מי שאלוהיו מלמדו תורה. מה הכוונה מי שאלו אב מלמדו תורה? מי שאלו אבא שמבין בתורה, יודע ללמד, לימד את הבן שלו. מי שאלו אב, אז לא היה מי שלמד אותו תורה, וכמעט ונשתכחה תורה מישראל. עד שקם רב יהושע בן גמלא, והתקין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, ובזכותו לא נשתכחה תורה מישראל. השאלה זועקת לשמיים. מה חידש פה רב יהושע בן גמלא? מה, אף אחד לפניו לא ימציא את ההמצאה הזאת של מלמדי תינוקות? מה, לא היה מלמדים לפני רב יהושע בן גמלא? משה רבנו קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לסקנים. כל התורה שלנו זה מסורת מדור לדור. לא היה פומבדיטה, לא היה סורה, לא היה ישיבות. מה חידש רבי יהושע בן גמלא? העמיד מלמדי תינוקות, נו, אז מה? אף אחד לא יכל לקום עם הרעיון הזה, להציל שלא תשתכח תורה מישראל, עד שקם רבי יהושע בן גמלא? לעניות דעתי פה כתוב דבר נפלא. הגמרא קובעת, כדי ללמד תורה, להעמיד תלמידים, לא רק ללמד, להעמיד תלמידים, מורה הוראות. צריך אהבה של אבא. מי שיש לו אבא, שיודע ללמד תורה, אז זה גם תורה וגם אהבה של אבא. אבל מי שאין לו אב, אז הוא שלח לתלמוד תורה, אז היה לו מלמד. עם מלמדים, עם מורים, בסדר, שיכול ללמוד, יכול לגדול, אי אפשר להעמיד דור של תלמידים. כמעט ונשתכחה תורה מישראל. עד שקם רבי יהושע בן גמלא, תשמעו טוב, והעמיד מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, שהם לא רק יהיו מלמדים לתלמידים שלהם, לא רק רב לתלמידיו, אלא גם אבא לתלמידיו. הוא התקין, הכשיר מלמדי תינוקות כאלה, שילמדו, שיתנו את כל מה שיש להם באהבה אינסופית, ובזכותו לא נשתכחה תורה מישראל. רק תעביר את זה לשם, אני אסיים.
אני יורד למטה. בוא, אתה כבר הולך. אני הולך.
כבוד יישב.
חבוד. אני עוד במטה.
אבל יש מקום.
לא. יד החברים שלי.
לא חס ושלום.
לא יעזור.
אבל יש לי כיסאים. ישיבה יותר טוב. אני רק אסיים. אני רק אסיים. ברשות מרן, ראש הישיבה, מורי ורבי, אני בוגר של ישיבת עטרת ישראל, ומורי ורבי זה הגאון הגדול, הרב ברוך מורדכי אזרחי, שיחיה לאורך ימים טובים וארוכים. ברשותו אני אסיים ממש במשפט אחרון. רבי יהושע בן גמלא של הדור שלנו, זה היה מרן עטרת ראשנו. הוא העמיד מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. הוא העמיד את המפעל האדיר הזה שנקרא מעיין החינוך התורני, והיום נקרא מעיין בני יוסף. על שמו, בזכותו לא נשתכחה תורה מישראל, בזכותו יהיה לנו מורה הוראות בישראל, לא רק בדור הזה, אלא גם לדורות הבאים. זכותו תגן בעדנו, אמן.
כבוד הרב הראשי, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, כבוד ידידי רבה של באר שבע, הרב דרי, מוריי ורבותיי, התכנסנו כאן כדי להיזכר בדמות פלאים, תופעה הרב זיכרונו לברכה, זכותו יגן עלינו, אפשר לדבר על הדמות הזאת מכל מיני צדדים. הצד הגאוני, הצד התורתי, הצד המידותי, מידות. הצד של עיני העדה, הצד של דאגת הכלל, ועוד ועוד. יכלה הזמן, ולא רק לא יכלו הדברים, אלא גם לא יתחילו הדברים. אני רוצה לדבר על דבר שצריך ללמוד ממנו. לדעתי הוא הנחיל את זה לרבים. מה אפשר לקחת מדמות פלאים כזאת? לכאורה חי בעולמות העליונים, כולו תורה. אלה עובדות. ואנחנו, מה נלמד מדמות פלאים כזאת דווקא? זאת לדעת. המציאות שלו היא מציאות פלאית. כישרונות, זיכרון, תפיסה. אבל האישיות שלו היא פלא לא יותר קטן. ועלינו לדעת שאת הפלא הזה כולו עשה רבינו עובדיה. הוא גם כן היה ילד, היה נער, התבגר, והיה לפלא, אבל הוא היה את כל הדברים האלה. וכשאנחנו אומרים הוא, זה כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד יכול לקחת את חלקו מהדבר הזה. צאו ראו, ראיתם אותו, רגע אחד ללא תורה, שנייה אחת ללא תורה. כן, נדמה לכם כך, כשהוא דאג לכם, לנו, אבל ראיתם אותו, הוא לא היה רגע שלא היה עסוק, לא רק עסוק, הוא לא היה רק מתמיד, הוא היה שקוע בתורת אלוקים. מספרים על בעל הברכת שמואל, רבי ברוך בר מקמיניץ, שאחרי שיעור הוא עבר בדרך אל הפתח, הוא ראה שני בחורים עומדים וחוזרים על השיעור ומתפעלים, ואחד אומר, מה היינו עושים ללא התורה? התורה היא כמו חמצן בשבילנו. רבי רובר קלט את זה, הוא הסתובב ואמר, כך מדברים? הם לא ידעו מה, הם לא דיברו בסדר? הישיב להם, מה אמרתם? שהתורה היא כמו חמצן? התורה היא הנשימה עצמה. אנחנו מבינים את ההבחנה הזאת? אי אפשר לחיות ללא חמצן. אבל מה הם החיים? הנשמה, הנשימה. רבי רובר אומר, להגיד שתורה היא חמצן, הוא לא יכול לסבול את זה. היא התורה יותר מזה. היא החיים עצמם, הנשימה עצמה. אמרו לי מוריי ורבותיי ברשות מרן, האם זה לא משקף את הרב זיכרונו לברכה, זכותו יגן עלינו? אני זכיתי לקרבה ממנו, מהרב, ברוך השם. והייתי בא לפעמים אל ביתו, מדבר איתו בבית, גם במקומות אחרים, אבל גם בבית. אני לא זוכר מתי באתי וראיתי אותו באפס מעשה. אדם צריך לנוח. איך הוא נח? יש מלבי מעניין מאוד. התורה אומרת, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. יששכר הוא השבט של תורה. שואל המלבים, סוף כל סוף יששכר, השבט המובחר, השבט שמסמל את התורה, הוא השבט של תורה. בכל זאת, לתת לו כמשל חמור גרם, חמור הוא החומרני והפחות שבחיות, שבבהימות. יששכר חמור גרם. אומר המלבים, כן, משום שיש בחמור מה שאין בשום בעל חי אחר. חמור, מלא מסעות עליו. כשהוא צריך לנוח, איך הוא נח? הוא רובץ עם המסע. אתה לא יכול להגיד לו, חמור, תניח את המצב בצד, תלך לנוח. הוא עם המסע. זה רק חמור, כך אומר המלבין. מהמלבים. זאת הדוגמה האחת שאפשר היה לתת לישכר. מהי תורה? המנוחה היא רק עם המסע הזה. רק עם התורה. פסוק אחר אומר, אמר לך גודלתי בכל רע יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושבותי אברהם יצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה זה וידגו? יהיו כמו דגים. מה מיוחד? לא מצאו מישהו אחר, משהו אחר. אומרים חז"ל, מה דגים שבים? אף על פי שהם נמצאים במים. ובכל זאת שהם רואים טיפה הבאה מן החוץ, הם מושיטים את הפה כדי לראות אותה. אתם יכולים לראות את זה בכל אקווריום כמעט. לא מצאו דבר כזה. איך להסביר את זה? איך להסביר צימאון לתורה? איך להסביר צימאון לתורה? עד שמצאו את הדג כשהוא בתוך המים. גם אדם כשהוא מלא תורה, עמוס בתורה, חי בתורה, אבל כשמביאים לו איזה טיפה מאיזשהו מקור אחר, לא אחר מתורה, אלא עוד טיפה של תורה, מושיט את הפה. והדוגמה לכך היא רק הדרגה. וידגו לרוב. שתי התכונות האלה, אנחנו לא זוכרים אותה מחיי חיותו, זכרונו לברכה, של הרב. זכותו יגן עלינו. כל הזמן רקון על ספרים, עת בידו, כותב, 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 כותב. מה הוא עשה את זה? זה היה עוד דבר, זה היה עוד משהו שהפרה את כל הדמות הפלית הזאת. לא, זה היה הוא. קרה כל אחד. הפסוק בפרשת השבוע נאמר, ויצב השם אלוקים את האדם, מכל עץ הגן אכול תאכלו, ועץ הדעת טוב ורע לא תאכלו. ויצב השם אלוקים את האדם לאמור, כך נאמר שם. בכל מקום שכתוב לאמור, הכוונה היא לומר אותם לאחרים. אומרים אותם למישהו כדי שיאמר את זה לאחרים, לאמור. אני שואל אתכם, למי אדם הראשון יגיד את זה? לא היו עוד אף אחד בעולם. רק אדם בעולם, למי יגיד? מה זה לאמור? זה שאלה של חז"ל. אומרים חז"ל, מה זה לאמור? לאיבריו. פירוש, הרחבה הייתה עוד בצלע, בתוך גופו. אז זה לאיבריו, הוא דיבר אל איבריו. הוא הזהיר את הציווי הזה, הוא הביא לאיבריו. מה הפירוש הוא דיבר לאיבריו? מהו הפירוש? הפירוש הוא שאדם בידו להרגיל את איבריו, שאיבריו תהיה להם דעת תורה. דעת תורה תזרום באיבריו. דוד המלך אומר, חישבתי דרכי, ואשיב רגלי אל עדתך. אומרים חז"ל, בכל יום היה דוד המלך אומר, לבית דירה פלוני אני הולך, למקום פלוני אני הולך, והיו רגליו מוליכות אותו לבית המדרש. מהו התוכן של מאמר חז"ל זה? מהו הפנים? מה רוצים כאן? דוד המלך נהיה כזה כפי שהיה, משום שהוא הרגיל את הרגליים שלו, שיהיה להם כביכול להם כשלעצמם את דעת התורה. הוא רוצה ללכת למקום אחר. יש לו חשבון ללכת למקום אחר. אבל רגליו הוליך אותו לבית המדרש. זהו הפשט שתרגילנו בתורתך. במידה מקסימלית, כפי שאנחנו יכולים לתאר זאת, ראינו זאת בעינינו, שתרגילנו בתורתך. היה נראה על העין שאין לו דבר אחר חוץ מתורה. לכן היה לו הכל. ממי שבתורה יש הכל. ויחד עם זה, לערוך מערכות, להיות כולו טוב, לעזור. אינני יודע, היה מישהו שביקש לו משהו ולא נענה על אתר? לי נדמה, כפי שאני מבין, כפי שאני ראיתי, שזה לא ייתכן. לא היה דבר כזה אצלו. מיד רצים לעזור. ואין הבדל מי הוא, ואין הבדל מה הוא, ואין הבדל אם הוא קטן, אם הוא נער, אם הוא צעיר, אם הוא מבוגר, אם הוא גדול. אין הבדל! אני זוכר שפעם הייתי אני שליח, אפשר לומר כך, כדי להזמין אותו למופע גדול. זה היה מופע של החינוך העצמאי, מופע לעזרה כספית, לדינר, מה שנקרא, בארצות הברית. אני הייתי אז בארצות הברית, וביקשו ממני אם אני יכול. טלפנתי מארצות הברית אל הבית שלו ואמרתי לו שאני מבקש סליחתו, שאני עושה את זה בשליחות, ומי שפיינשטיין שלך לבקש את זה. כל נשיאי החינוך העצמאי באותם זמנים ביקשו את זה ממנו. במקום אמר, זה יעזור? תגיד להם תשובה חיובית, אני בא. אתם יודעים שהוא לא היה מחוסר מעש, היה לו מה לעשות. זה יכול לעזור? אני שם. אמרתי לו, אני צריך להודיע להם, הם אמרו לי שהם יעשו את כל הנתונים כדי להתקין או לערוך נסיעה נוחה, נסיעה טובה, בסוף כל סוף מארץ לארצות הברית או נסיעה ארוכה. אני לא צריך שום דבר, רק שמה שפחות יפריעו לי ללמוד. שמעתם דבר כזה? בשביל מה שפחות שיפריעו לו ללמוד? זה כן. אבל חוץ מזה, והכל באמצע הלימוד, כל העזרות וכל הדברים שצריך לשמוע, ולא חשוב למה ולא חשוב למי, כפי שאמרתי כבר. לעזור לתורה? לעזור לחינוך? אני עצמי. ישיבה שלנו, בת ארץ ישראל. הרב והרבנית ערכו לנו דינר אצלם בבית שהם גרו שם בקטמון, ליד רחוב, אינני זוכר את שמו של הרחוב. רחוב ז'בוטינסקי. דבר פלא. זה נוגע לכולנו. להרבות תורה, להרבות מעש של מצוות, להרבות חסד, להרבות טובה. כן, זה בהחלט נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו עם הרב עובדיה? אל יאמר כך איש. הרב עובדיה נהיה הרב עובדיה? לא מפני שהוא היה לא אנחנו. הוא היה אנחנו. אבל הוא בעזרת השם בנה את עצמו להיות גדול ואדום מאוד.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כל חי תמיד.